אנחנו עושים בדפתת עמוד א', והסוגיות שאנחנו לומדים עכשיו הן באמת סוגיות שהן להלכה. רק שאנחנו יודעים שאנחנו נוהגים לקדש אישה בשווה כסף, אנחנו נותנים לטבעת, ואנחנו למדנו את הסוגיה אם צריך לשער כמה זה שווה או לא צריך, אז למדנו שיטת תטוספות, שדבר שאנשים יודעים כמה זה שווה, חולצה אנשים יודעים, בימיהם זה היה משי, אבל כללי, דברים, בגדים, אנשים יודעים את השווי שלהם, אז לא צריך לשער. הראש באמת שואל, למה צריך את כל דיון הזה שתוספות? הוא אומר, הרי אנחנו לא אומרים לאישה, אני קדש לך בטבעת על דעת שהיא שווה כך וכך. אנחנו לא נכנסים לשווי. אנחנו בכלל לא דנים איתה בשווי, אז למה בכלל צריך את זה? תקדש את הטבעת עם אבן, ואתה לא מדבר איתה על השווי, והיא מתקדשת על דעת מה שזה יהיה שווה. אז הראש באמת מסתפק, למה בכלל ישנו את המנהג הזה? אבל דיברנו שזה המנהג שלנו. אז זה ההלכה למעשה. אבל ההלכה, אישה יכולה להתקדש גם על ידי שטר וגם על ידי ביה. אנחנו נראה, בעזרת שם, לא חושב שנגיע לזה היום, שהחזל היו נותנים מכות למי שמקדש על ידי ביה, זה לא דרך ארץ, אבל טכנית, מבחינה הלכתית, לא מבחינת המנהג, כן אפשר לקדש על ידי שטר. וזו הסוגיה שאנחנו נתחיל איתה היום, דפתת עמוד א', באמצע עמוד, אנחנו למדנו במשנה שאפשר לקדש על ידי שטר, ועכשיו הגמרא מביאה לנו ברייתא, תנור רבנן, ותנור רבנן זה התחלה של ברייתא מוסמכת, ברייתא שבררו את הנוסח שלה, שרבושי, או זו ברייתא שחזל סמכו עליה יותר מברייתות אחרות, אז תנור רבנן, תנור רבנן זה תמיד התחלה של ברייתא מוסמכת, ברייתא של רבושיה או רבחה כמדומני. היו שניים שאולים ברייתות מוסמכות, אני חושב שזה רבחה ורבושיה, אבל ודאי אחד ממי הרבושיה. תנור רבנן זה ברייתות שלהם. בשטר כיצד, ותמיד כי ישנו כיצד, זאת אומרת, היו לו שני צדדים, כאיזה צד. איך אפשר לקדש אישה בשטר? אז הברייתא אומרת לנו ככה. מדובר על מציאות, הברייתא נותן לנו קודם כל מציאות שבן אדם מקדש ילדה. אז הוא נותן את השטר קידושין לאבא. היא עדיין קטנה. כתב לו על הנייר או על החרס, אבל פי שאין בו שווה פרוטה. כי הרי הוא מקדש את הבשטר, אז לא צריך להיות שום שווי לנייר. ביתך מקודשת לי, ביתך מאורסת לי, ביתך לי לאינטו, הבת שלך תהיה לאישה. אחד מהלשונות האלה הוא כותב לה, הרי זו מקודשת. אז הסיום הזה, הרי זו מקודשת, צריך להפריע לנו קצת. כי ההתחלה, הברייתא הגדירה לנו בשטר כיצד, כאילו היא באה להגדיר לי לכתחילה איך אני מקדש אישה על ידי שטר. והברייתא מסיימת במילים הרי זו מקודשת, כאילו זה חידוש. גם במקרה הזו היא מקודשת. לכאורה זה מיותר הרי זו מקודשת. זה אפילו קצת נשמע שזה לא הדרך הלכתחילה לקדש. אז זה צריך ביור, והגמרא פה לא תתייחס לזה. מה שאלנו? התחלנו את הברייתא, איך מקדשים בשטר? אז היינו צריכים לסיים עם לפני המילים הרי זו מקודשת. הוא רק כותב לה, ביתך מורסת לי או ביתך לילינטו, נקודה. זה שהברייתא סיימה והוסיפה הרי זו מקודשת, משמע שהברייתא צריכה לומר לי, אפילו משתמש באחד מהלשונות האלה, היא מקודשת. מה זאת אומרת? שאלת שאלה, איך אני עושה את זה? ענית התשובה. למה צריך את הסיום הזה, הרי זו מקודשת? וזה יותר מזה שהלשון הרי זו מקודשת זה מיעוט. בסדר, הגמרא פה לא תתייחס לזה. אנחנו צריכים לשים לב לזה. האם הברייתא דנה בלכתחילה או בבדיעבד? לכאורה, בלכתחילה, ואז צריך בירור למה ישנו את הסיום, הרי זו מקודשת. מתקיף לה רב זרע בר ממל, וגם פה צריך לדייק שנייה, מה זה מתקיף לה? הוא תוקף ברייתא? הוא אמורה, מה זאת אומרת הוא תוקף? מתקיף לה רב זרע בר ממל. הוא שואל, הרי לא דמי השטרה לשטר זביני. השטר הזה שמקדשים אישה על ידי שטר, לא דומה לשטר של קניין. אנחנו יודעים שכשקונים קרקע, אפשר לעשות זה על ידי שטר. והתם, בקניין של קרקע, מוכר כותב לו, שדי מכורה לך. זה שמוכר את הקרקע, מישהו, הוא הבעלים עכשיו, הוא הולך למכור את זה, הוא כותב, אני מוכר לך את השדה. הכה, אבל פה בקידושין, בעל כותב ביתך מקודשת לי? הוא כותב לו, מה, הוא מתנה לאבא? אני מקדש את הבת שלך? זה צריך להיות ההפך, נכון? האבא מקנה לו את הבת, אז שאבא יכתוב, הביתי נתונה לך. למה זה ככה? זו השאלה של רב זרע בר ממל. למה פה זה ההפך מהשטר שאנחנו רגילים? אנחנו יודעים כללית דיני שטרות בקניית קרקע. למה? בקניית אישה השטר הוא ההפך ממה שאנחנו רגילים אליו. אמר רבא, למה פה בקידושי אישה השטר מסוגנן להפך ממה שאנחנו רגילים שטר קניין קרקע.
זאת השאלה של
רב זה רב ממם. אמר רבה, הטה מעניין הדקרה, והכה מעניין הדקרה. שם, בקניית קרקע, זה כמו שכתוב, אנחנו כותבים את השטר כמו הפסוקים, וגם פה בקידושין זה כמו הפסוקים. הטם לגבי קניין קרקע כתוב, ומחר מאחוזתו. כשהתורה מתארת לנו מחר של קרקע, התורה מתארת לנו על אדם שמוכר מאחוזתו מהנחלה שלו, ומוכר תלה רחמנה, אז התורה תולה את הקניין במוכר, אז ממילא השטר נכתב על ידי המוכר. הכה בקידושין כתיב, כי ייקח איש אישה, אז התורה מייחסת את הפעולה ללוקח, לבעל, בבעל תלה רחמנה. אז הגמרא עכשיו מקשה על זה. מה זאת אומרת? בקניין קרקע גם כן כתוב, התמנה מכתיב במקח וממכר של קרקע, יש פסוק בירמיהו, שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, ומהסיפור הזה אנחנו לומדים הרבה מדיני קניין קרקע, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, שדות בכסף יקנו, וחטוב בספר וחתום, ועדדים בארץ בנימין, וסביב ירושלים וברי יהודה, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, הולך להיות חורבן. עכשיו לך תקנה קרקע מחנמל דודך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, איך לקנות את הקרקע? אז ירמיהו אומר, ריבונו של עולם, רגע אמרת לי שהכל הולך להיות חרב, מה אתה אומר לי לקנות קרקע? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, תקנה, כי זה סימן לעם ישראל שעוד יחזרו לפה. יהיה חורבן, אבל אתם עוד תחזרו. אז לך לחנמל דודך, לך תקנה ממנו את הקרקע שהוא הולך למכור לך, והקדוש ברוך הוא מתאר לו איך לקנות את הקרקע. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שדות בכסף יקנו וחטוב בספר וחתום. עוד יהיה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בתיאור הזה אנחנו לומדים איך עושים קניין על קרקע. אז אנחנו רואים, התיאור הוא, שדות בכסף יקנו. הדגש הוא על הקונה. נכון, בתורה הדגש הוא על המוכר, הוא מחר מאחוזתו. אבל אל תאמר לי שבתנך אנחנו רק מוצאים התייחסות למוכר. בתנך אנחנו מוצאים התייחסות גם לקונה, שדות בכסף יקנו. אז הגמרא אומרת, קרי ביקנו. יהיו קניינים על שדות. תבין את הפסוק ככה. אז בהזדמנות אנחנו צריכים לדון מה זה כשהגמרא דורשת קרי בי. מה, היה להם מסורת איך לקרוא. מה הגמרא אומרת לי קרי בי? תקרא כאילו כתוב ככה. זה בהזדמנות נצטרך לדון בלימוד הזה. בינתיים נבין את זה, ככה תקרא את הפסוק. כאילו כתוב ייקנו. אז ממילא, שוב, או יקנו, הפסוק מדבר על המחר, לא על הקנייה. אז הגמרא אומרת, רגע, היה לנו מסורת איך לקרוא את הפסוק הזה. מה איתה עם הקרית ביקנו? למה אתה אומר לי לקרוא את הפסוק שונה מהמסורת שלי, משום דכתיב ומחר מאחוזתו? בגלל שהפסוק מייחס את המחר למוכר ומחר מאחוזתו. החנמי, הרי גם בקניין של האישה, קרי בי יוקח, כי יוקח או כי יקיח, אני לא יודע בדיוק איך לנקד זה פה דכתיב, שהרי גם בקימה, איך היית קורא את זה?
כי יוקח.
כי יוקח, טוב. דכתיב, שהרי גם בקניין של אישה, יש התייחסות כאילו, התורה מתייחס דווקא למוסר את הקידושין. כי התורה אומרת, את ביתי נתתי לאיש הזה. אז אתה רואה שהתורה כן מתייחסת לאחד שמקנה אותה. כמו שבשדה אנחנו מתייחסים למוכר, ככה אנחנו מתייחסים לאבא פה, את ביתי נתתי לאיש הזה.
רגע, ולמה בכלל לא מתייחסים לפסוק הזה, ביתי נתתי לאיש הזה?
זה השאלה של הגמרא. אז הגמרא שואלת, אז למה אתה פה משנה את הפסוק? הרי אולי תשנה הפוך, ותאמר שגם בקניין קידושין תתייחס דווקא לאישה, שהיא תכתוב את הקניין, היא תכתוב את השטר. הרי היא נשואה לך, הרי היא המוכרת. היא מוסרת את עצמה להיות אשתו. אז למה פה אתה מדייק דווקא כי ייקח איש אישה? אולי פה גם כן תשנה, תאמר כי יוקח איש אישה או משהו כזה, ותדייק את הפסוק האחר שכתוב את ביתי נתתי, שהדגש הוא דווקא על המוכר. אלא, אנחנו לא מקבלים את כל שאמרנו עד פה, אמר רבה, אז רב זר בממל שאל שאלה, רבה ניסה לתרץ שזה הכל סביב הפסוקים, דחינו את התשובה הראשונה של רבה, אלא אמר רבה, רבה נתנו תשובה שנייה, הלכתנינו, יש לנו הלכה למשה מסיני, ככה כותבים שטר כשמוכרים שדה, וככה כותבים שטר כשקונים אישה. זה הלכה למשה מסיני. והסמכין הוא רבנן אקראי, והפסוקים הם סך הכל, רבנן הסמיכו אותם לפסוקים. אבל מהפסוקים עצמם באמת לא יכולתי לדרוש את זה. ההתקפות של הגמרא נגד התשובה של רבא הם יותר מדי חזקים. אז רבא אומר בעצם, הפסוקים הם מסמכת, היה לנו את זה במסורת, הלכת ענינו, הכוונה זה הלכה למשה מסיני, והסמכין הוא רבנן אקראי. ואי בעית, ואם תרצה, אימה אני אומר, התמנה מכתיב שם, בקניין של קרקע, אתה הקשית עליי, הרי כתוב אצל ירמיהו שדות בכסף יקנו עם הדגש של הקונה, שם גם כן כתוב, ואקח את ספר המקנה. ירמיהו אומר, אני לקחתי את השטר מחנמל דודי. כתוב שם, ואקח את ספר המקנה ואת החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי. אז הוא לקח את זה מחנמל, זאת אומרת, מי כתב את השטר? המוכר, הדוד שלו. אז גם שם שרצית להביא לי ראיה מהסיפור של ירמיהו שכתוב שם שדות בכסף יקנו, שם גם כן כתוב שירמיהו לקח את השטר ממנו. זאת אומרת, אפילו מה שרצית להביא כמקור נגד הטענה של רבא, בעצם זה לא מקור. ממילא היא בעית אימה, אני חוזר לתירוץ הראשון. אז התירוץ, התחלנו, רבא רצה לומר מהפסוקים. הקשנו על זה. אלא אמר רבא, הפסוקים סך הכל אסמכתא, זה היה הלכה למשה מסיני. והיא בהתאם, אם תרצה, אני יכול אפילו לתרץ שהקושיות שלכם הן לא כל כך חזקות, כי יש בפרסוק ביומיהו גם כן התייחסו דווקא שהמוכר הוא זה שכתב את השטר. בסדר. אז מה הגדרנו? ששטר... ויקח את ספר המקנה, זאת אומרת, הוא לקח את זה מהדוד שלו שכתב את זה. הקונה לקח את זה, אבל מי כתב את זה? הדוד, המוכר.
זאת אומרת, יש לנו
ראייה
נוספת.
אנחנו כאילו מבטלים את הקושייה מיומיהו. ביומיהו נכון, כתוב, שדות בכסף יקנו, אבל שם גם כתוב שמי כתב את הספר? המוכר. ואמר רבא, אמר רב נחמן. אז פה לא ברור אם צריך לומר, ואמר, כי לכאורה זה לא קשור לכלום. אמר רבא, אמר רב נחמן, כתב לו על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, הוא לוקח נייר או חרס שאין בו שום שווי, ביתך מקודשת לי, ביתך מאורסת לי, ביתך לי לאינטו. אז בינתיים זה בסדר, נכון? הוא כותב לו שהוא מקדש את הבת, בין על ידי אביה, בין על ידי עצמה מקודשת, מדעתו. למי הוא נותן את השטר קידושין האלו? ואמרנו, כל זה הלכה, אבל לא למעשה, אנחנו לא נוהגים את זה. אבל אם מישהו היה רוצה לקדש בת, אז כל עוד שהאבא יודע, הוא יכול לתת את זה או ליד של האבא, או ליד של הבת. בין על ידי אביה, בין על ידי עצמה, בתנאי, כן, מקודשת מדעתו, שהאבא יודע, כי הרי והוא שלא בגרם, מדובר על ילדה שהיא עוד לא בוגרת. כתב לה על הנייר או על החרס, אף על פי שהם בו שווה פרוטה, הרי את מקודשת לי, הרי את לילינת, הרי את מאורסת לי. מקודשת, בין על ידי אביה, בין על ידי עצמה, מדעתה, והוא שבגרה. אם היא בגרה, אז הכל תלוי בה. אז אם היא מוכנה שאבא יקבל בשבילה, אבא יכול להיות שליח בשבילה. ברגע שהיא בוגרת, זה הכל תלוי בדעתה, מה שהיא רוצה. אפשר לתת לה? נכון, הנה חינם, יכול להיות מישהו אחר. כל הסגנון פה הוא קצת קשה, זה לא בדיוק איך שאנחנו היינו כותבים את זה. אני לא יודע, לא מצאתי התייחסות לזה, לא היה לי מספיק זמן לחפש מספיק, אבל באמת כל הסגנון פה לדעתי קצת קשה. כי בעצם מה רבא אמר לנו? למה אני צריך לחזור על כל הדברים, כתב לנייר או על החרס, אף פי שם בו ושווה פרוטה, למה אני צריך את כל זה? כל מה שרבא בעצם לימד אותנו, זה שכשהיא לא בגרה, אז הכל תלוי בדעת האב, כשהיא ילדה, אז זה תלוי בדעת האב, ואז היא יכולה לקבל או אבא יכול לקבל, וכשהיא בוגרת, זה הכל תלוי בדעתה, והיא יכולה למנות את האבא שליח. או שהיא מקבלת את האבא. יופי, מה, למה היינו צריכים את כל האריכות הזו? אני לא יודע. אני לא יודע מה אנחנו לומדים.
שמעתי על... ביחס יש משניות אחרות. שמעתי תשובה שהמשניות מיועדות. מיועדות לשינון בעל פה.
אני שומע...
יש בזה...
אני שומע, אוקיי. זה כמו שאמרנו, זה תירוץ מאוד מאוד דחוק. האם שהגמרא אמרה את זה? הגמרא אמרה לנו את זה כבר, אבל זה תירוץ דחוק. זה קשה מאוד, כי הרי אנחנו מדייקים קולות. אז אם תאמר את זה, אז כבר למה אתה יכול לדייק? אני מבין שיהיו מקרים שזה מה שהגמרא עונה, כמו שראינו, אבל סתם ככה זה קשה. אז גם כשהגמרא עונה את זה, זה קשה. לא יודע. אני לא זוכר. לא ראינו את זה. לא פה ראינו. לא בקידושים. כן, דומני שראינו. אולי לא. טוב, הלאה. באי רב שמעון בן לקיש. רב שמעון בן לקיש הוא ריש לקיש. אז רב שמעון בן לקיש שואל. שטר אירוסין. שוב, אנחנו לא מדברים פה על הכתובה. אנחנו מדברים על שטר שבו הוא מקדש אותה. שטר אירוסין. הוא עושה קידושין בשטר. לא כמו שאנחנו עושים היום קידושין בטבעת. הוא החליט לקדש אותה בשטר. אז הוא כתב את השטר הזה שכתבו שלא לשמה. הוא התחיל לכתוב, באותו זמן הוא היה באמצע דייט עם שפרינצה, הוא כותב לה שטר, הרי אני מקדש, שפרינצה הרי את לי לאישה, ואז שוברים את הדייט. נפרדים. חיים עשה דייטינג עם שפרינצה. הם נפגשו, נקרא לה גננדל. בסדר, חיים וגננדל יוצאים לפגישה, אחרי 10 פגישות מחליט רוצה לקדש, אתה כותב שטר, בשטר זו הרי אני מקדש גננדל. בסדר? הוא מגיע לדייט הבא, וגננדל אומרת לו, תראה חיים, אנחנו לא מתאימים. נפרדים. היא אומרת, אחר כך הוא עושה דייטינג, עוד בחורה בשם גננדל, מחליט שהוא צריך להתחתן איתה. הוא אומר, יופי, יש לי בכיס את השטר מהקודמת, מגיע, יורד על ברך אחת, מוציא את השטר הזה, עכשיו הוא רוצה לקדש את גננדל עם השטר הזה. יש לו את זה מהקודמת. אתם מכירים את האחד שבא לצורף. הוא אומר לו, אני רוצה, פגשתי את הבחורה של החלומות שלי, אני רוצה שתצרוף לי על חתיכת זהב. לחווה באהבה. אז הצורף אומר לו, תכתוב זה רק באהבה. אז האיש הזה היה לו שטר, הוא כתב אצל הבחורה אחת בשם שרה, אז הוא נפגש עם בחורה אחרת בשם שרה, והוא רוצה להשתמש באותו שטר. אז הוא כתב את זה שלא לשמה. עכשיו, הגמרא אומרת, בגיטין, בוא נאמר, היה לך סופר בעיר. אין לו מה לעשות. כאן מביאים אליו לעבודה. אז הוא יושב, יש 30 משפחות בעיר, הוא אומר, אני, יש לי זמן, מה אני אעשה? מוציא חתיכת נייר, אומר, טוב, אני שומע שהשכן שלי, חיים, עם אשתו שרה, הם רבים. אולי הוא ייתן לה גט, אני אכתוב, יהיה מוכן. כותב גט, חיים, מגרש, את שרה, מוכן, אומר, אם הם יבואו, שמעתי, אתמול בלילה היו צעקות, מי יודע מה יהיה הבוקר. אז הוא כותב, אומרת הגמרא, הגט הזה פסול. גט צריך להיות כתוב לשמה. הגמרא דורש, כתוב וכתב לה, לשמה. הגט צריך להיות כתוב דווקא לאישה הזו. וזה צריך להיות, הבעל... מה? וכתב לה ספר כתות, בדיוק. הפסוק הזה על גט, וכתב לה ספר כתות, צריך להיות כתוב לה, לשמה. אז בגט זה נתון. לא קשר אם הוא לא כתב לשמה. בן אדם יהיו לו שתי נשים בשם שרה. הוא בא לסופר, אומר, תכתוב לי, אני לא בטוח למי אני נותן. אנחנו אומרים, צריך להיות כתוב לשם האישה הזאת. עכשיו הגמרא שואל, מה עם שטר קידושין? אז בא רב שמעון בן לקיש, רב שמעון בן לקיש שאל, שטר אירוסין, אם הוא כותב לה שטר קידושין, שכתבו שלא לשמה, הוא לא כתב את זה בשביל האישה הזאת, מהו? הוויות ליציאות מקשינן? האם אנחנו עושים את ההיקש? אנחנו הרי למדנו שיש היקש, אנחנו משווים את הקידושין לגירושין, נכון? שהתורה אמרה, ויצאה והייתה לאיש אחר, האיש מגרש אותה, היא יוצאת ממנו, ואז היא מתקדשת למישהו אחר. אז אנחנו משווים את הגירושין לקידושין, ומשם אנחנו בעצם לומדים חלק מדיני קידושין בשטר. אז האם הוויות ליציאות מקשינן? מה יציאה בעינן לשמה? כמו שאנחנו יודעים שבגט צריך לכתוב את זה דווקא לשם האישה הזאת, אף הוויה בעינן לשמה, גם שטר קידושין צריך להיות דווקא לשם האישה הזאת. או דילמה, הוויות להדד עם מקשינן. אולי אני אומר, לא, תשווה את השטר קידושין לקידושין אחרים. מה הוויה דכסף? כמו שקידושי כסף. זה שהוא עכשיו הולך להיות בעלה והוא יקדש אותה בכסף, לא בעינן לשמה. אנחנו לא מצריכים שהוא ייקח את הכסף הזה ואומר לה, צורף, כשאתה עושה לי את המטבע הזה, הוא הולך למינט ואומר להם, אתם טובים מטבע לשם זו. לא, אנחנו אומרים כסף, כל כסף שהוא לוקח בשוק זה טוב, לא צריך שהכסף הזה יהיה עשוי לשם האישה הזאת. אז אולי אף הויד השטר לא בעינן לשמה, אולי גם כן בשטר לא צריך לכתוב את השטר קידושין לשמה, אומרת הגמרא, בתר דבעיה הדר פשטה, אחרי שריש לקיש שאל את השאלה, הוא עצמו ענה עליה, הוויה ליציאה מקשינן, דאמר קרא, ויצאה והייתה. אני משווה את הקידושין לגירושין, שהפסוק אומר, ויצאה והייתה לאיש אחר, הפסוק משווה את היציאה מהבעל הראשון להוויה, לנישואין של הבעל, לקידושין של הבעל השני, וכך נפסק להלכה, שאם מישהו אי פעם יקדש בשטר, זה צריך להיות כתוב לשמה.
רגע, יש שתי שאלות. קודם כל, איך אתה מתרגם את הביטוי הגמרא, הוויות להדד עם הקשינן?
הוויות זה מסתובב סביב המילה הייתה. התורה מתארת את הנישואין לשני ויצאה והייתה לאיש אחר. אז הוויה זה לשון הווה. היא הווה, דיינו, היא מקודשת לאיש אחר. ההוויות, הצורות הוויה, הצורות של שהיא תהיה מקודשת סביבה והייתה, שזה קידושין. אז ההוויות להדדי, אחד לשני, להדדי, זה לזה מקשינן, אני נושא הקש, השוואה.
בין כסף, שטר.
כסף לשטר. הגמרא לא הביאה טביעה בינתיים. בין כסף לשטר, כמו שכסף לא צריך להיות לשמה, אולי גם השטר לא צריך להיות לשמה.
והשאלה הבאה, אז אבל אין פה ראייה
נחרצת, אין פה משהו חדש. הוא הגיע למסקנה שזה הדרשה יותר מדויקת. נכון.
פשוט בחר אחד מה...
התברר לו שזה הנכון. התבהר לו.
לא שום הוכחה.
נכון. כנראה שבהיגיון של דרשות, כדי לדרוש, הם היו צריכים מאוד מאוד לטהר את מחשבתם, בלוגיקה של התורה. הרי זה בעצם אנחנו צריכים לעשות שיעור פעם הקדמה על י' ג' מידות ודרשות ותורה שבעל פה. אם תרצו, תאמרו לי. נעשה לימוד נוסף, אנחנו צריכים באמת לדבר על זה. אוקיי, כשתרצו. צריך לימוד... אם אתם רוצים על האינטרנט, יש לי באנגלית שיעורים על זה. אבל אם אתם רוצים שאנחנו נלמד, אז תאמרו לי, נמצא זמן. איתמה, יש לנו ממרה הלכתית. כתבו לשמה ושלא מדעתה. אז הוא כותב שטר קידושין לשם גננדל. חיים רוצה לקדש את גננדל, הוא כותב, הרי אני מקדש גננדל, אבל הוא לא אומר לה שהוא הולך. הוא לא אמר לגננדל. גננדל לא יודעת שהוא כותב את זה. אז פה יש מחלוקת. וגם להלכה יש מחלוקת איך פוסקים. רבה ורבינה אמרי מקודשת. הם אומרים, גם אם זה לא מדעתה, גם היא לא יודעת כשהוא כתב את זה, היא מקודשת. רב פאפה, שהוא תלמיד של רבה, ורב שרביה אמרי, אינם מקודשת. אמר רב פאפה, אם אתה מדידו, אני אומר את הסיבה, את הסברה שלהם, ואם אתה מדידי, ואני אומר גם את הסברה שלי. אם אתה מדידו, אני אסביר את הסברה שלהם, שהם אמרו שהיא מקודשת, למרות שהיא לא ידע כשהוא כתב את השטר קידושין הזה, כן? צורת הדף שלי שונה משלכם. ארבע שורות, חמש שורות לפני שהשורות נהיות רחבות. המינה הראשונה בשורה זה דיד הוא.
כתבו לשמה ושלא נדעתה. רב אבינה אמה מקדשת. רב פאפה ורב שרבי אמה אינה מקדשת.
הלאה. אמר רב פאפה, אם אתה מדידו, אני אסביר את הסיבה שלהם. ואם אתה מדידי, ואני אסביר את הסיבה שלי. אם אתה... אם
אתה אגיד.
אם הזה אני אומר, כן. אם אתה מדידו, אני אומר את הטעם, את הסיבה שלהם. דכתיב שהרי כתוב בתורה, ויצאה והייתה לאיש אחר. הבעל הראשון מגרש אותה, היא יוצאת, ואז היא נהיית מקודשת לאיש אחר. אז אנחנו יודעים שהויצאה והייתה, מקיש הוויה ליציאה. התורה משווה את הקידושין לשני לגירושין מהראשון. מה יציאה? לשמה, כמו שאנחנו יודעים שגט צריך להיות כתוב לשמה, ובכל זאת שלא מדעתה, היא לא צריכה לדעת כשהוא כותב לה את הגט, ובכל זאת זה גט קשר. אף הוויה, כך קידושין נמי, לשמה ושלא מדעתה. זה קשר אם הוא כותב את זה לשמה, והיא לא יודעת מזה. הוא רוצה להפתיע אותה. היא לא יודעת כשהוא כותב את זה. ואם מתי מדידי, ואני גם אסביר לכם למה אני, רב פאפה, התלמיד של רבה, למה אני חולק עליו, כתוב ויצאה והייתה, מקיש הוויה ליציאה. מה יציאה בעינן דעת מקנה כמו שבגירושין? הרי מה קורה פה? הבעל מחזיר אותה לרשות עצמה. אני כבר לא אזון אותך, אני כבר לא אחראי לך, אני שולח אותך מהבית שלי, אז הוא עכשיו מוציא אותה מביתו, אז הוא מקנה. הרי הוא מחזיר לה את כל האחראויות שהיה לו בשבילה. אז הוא מקנה, אז בעינן דעת מקנה, צריך את הדעת שלו, כתוב שהסופר לא יכול לכתוב גט בלי שהבעל יאמר לו תכתוב את הגט. זה רק כאשר אם יש דעת בעל. אף הוויה בעינן דעת מקנה, גם בקידושין, צריך את דעת הבעל שהוא מקדש, דעת האישה, סליחה, שהיא מקנה. הרי למה בגירושין הבעל מקנה? כי הוא מחזיר לה את כל מה שהיא נתנה לו כשהוא קידש אותה. אז זאת אומרת, כשהוא מקדש אותה, מי נותן למי? היא נותנת לו. היא נותנת לו את כל הסמכות, החיות, איך שתרצו לקרוא לזה. אז הרי הוא קונה אותה כאשתו, זאת אומרת, יש לו איזשהו אחיות. היא מוסרת את החיות הזו אליו. מה... זאת אומרת, בשעת קידושין היא המקנה, כמו שבגירושין צריך את דעת הבעל, כי הוא המקנה, כך בקידושין צריך את דעת האישה. וממילא שלא מדעתה, רב פאפה אומר, זה לא קשר.
דווקא בגלל שמדובר על מקנה, מקנה, הצד של המוכר צריך שיהיה לו דעת.
נכון.
הצד של הקונה, אנחנו לא מדברים לו, כי כנראה לא כל כך חשוב האם הוא יודע או לא יודע.
ודאי שהוא יודע, אבל בסדר. בקידושין ודאי שהוא יונע. הבעל לא יכול לקדש בלי שהוא ידע. בגירושין לא צריך. מי טיבי. אז הגמרא מקשה. כתוב ככה. אין כותבין שטרי אירוסין ונישואין, אלא מדעת שניהם. אז לכאורה זו ראיה ברורה לרב פאפה. מה אליו שטרי אירוסין ונישואין ממש? אתה חושב שכשכתוב בברייתא שטרי אירוסין, הכוונה היא כפשוטו, שטר שבו הוא מארס אותה, שזה שטר קידושין, שעל זה אנחנו דנים. לא, אומרת הגמרא, הכוונה פה כשכתוב בברייתא שטרי אירוסין, זה שטרי פסיקתא. זה שטר שהם פוסקים בו, דיינו, יושבים ההורים של הילדים יחד, והם מדברים כמה אתה נותן לבן שלך, כמה אתה נותן לבת שלך, כל אחד מדבר כמה הם נותנים לעזור לילדים, וזה נקרא שטרי פסיקתא, זה שטרים שיש הסכמה. אז את השטרות האלה אי אפשר לכתוב אלא מידת שניהם. שניהם צריכים להסכים כשכותבים שטר על זה. פוחד רב גידל אמרב. דאמר רב גידל אמרב, כמה אתה נותן לבנך כך וכך, לביתך כך וכך. עמדו וקידשו, אם אחרי ההסכם הזה היה הסכם, ככה אני נותן לבן, ככה אתה נותן לבת. ואז עמדו הבן וקידש את הבת, קנו. אנחנו אומרים, זה גמר הקניין של ההסכמים שהיו קודם. ישבו ודיברו, הסכימו כמה כל אחד נותן, ואז עשו מעשה קידושין. זה נחשב שהקידושין הוא גם גמר הקניין של ההסכמים שקדמו לקידושין. הנהן הדברים הנקנים באמירה, אלה הם דברים שלא צריך לכתוב עליהם שטר, זה נקנה בעצם האמירה. עצם זה שהם הסכימו ואז קידשו, ההסכם נחשב קניין קידושין, כשהוא מלווה בקניין הקידושין.
אבל הקידושין הם בנפרד, לא?
או, עכשיו, מה עם הקידושין האלה? אז פה יש שתי דעות בתוספות. הרי מה כתוב פה? כמה אתה נותן לבנך? כמה אתה נותן לביתך? עמדו וקידשו. מה זה עמדו וקידשו? אז דעה אחת בתוספות אומרת, זה רק עובד אם היה דיון, וישר אחרי כן עמדו וקידשו, כפשט מה שכתוב פה. הדעה אחרת אומרת, לא, עמדו וקידשו זה לאו דווקא. גם אם הם לא עמדו מיד, אחר כך קידשו. עכשיו, מה אם זה דווקא קידושי שטר או לא? לא נראה לי שזה דווקא קידושי שטר. השטרי פסיקתא, הכוונה היא התנאים, מה הם הסכימו ביניהם.
אבל ממני מה שאני מייטיב הזה לא הלך.
נכון, נכון. אז נשארנו פה עם שני דעות, הגמרא לא מכריעה ביניהם, ובאמת יש מחלוקת בין הפוסקים. איך פוסקים? המחלוקת מובאת להלכה.
אבל העובדה שהגמרא מביאה את הדעת השנייה, כך, זה לא נותן סימן שדעת הגמרא כדעת השנייה?
בגלל שהיא מנסה להוכיח בכיוון הזה. לפעמים באמת הראשונים אומרים כמוך, לפעמים. אמרנו במשנה, הוא בביאה, שאפשר לקדש אישה בביאה. אז עכשיו אנחנו רוצים לתת כמה הקדמות, לפני שאנחנו מתחילים, הגמרא עכשיו תדון לאורך כמה זמן פה, בקידושי ביה. אז אנחנו רוצים לתת כמה הקדמות. כתוב בתורה, כי ייקח איש אישה ובעלה. אנחנו הבנו עד עכשיו, כי ייקח איש אישה, הכוונה היא קידושין, קידושי כסף, נכון? אחר כך כתוב ובעלה, אמרנו קידושי ביה. אז זאת אומרת, אנחנו קוראים את הפסוק ככה, כי ייקח איש אישה, כשבן אדם מקדש אישה על ידי כסף, הוא לוקח את הידי כסף, ובעלה או בעלה, או שהוא לוקח את על ידי ביה. אמרנו שלמים, הוא זה נקרא כמו או. ככה צריך לקרוא את הפסוק. עכשיו אנחנו נראה שזה לא מוסכם על כולם, הקריאה הזו של הפסוק. זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו דין שקוראים לה נערה המאורסה. אם הייתה נערה שהייתה מאורסת לאיש, היה קידושין בינה לבין איש, ואז היא הלכה וזנתה עם מישהו, אז הבן אדם ההוא, מאחר והיא הייתה כתוב בתורה, אם היא הייתה בתולה, הוא מקבל סקילה. אם היא הייתה בעולת בעל, אם היא כבר לא בתולה, אז האיש שהיא זנתה איתו מקבל חנק. כן? אז זה כמה נתונים שאנחנו צריכים לדעת. נערה המאורסה שהיא בתולה כשהיא זנתה, אז הבועל מקבל סקילה. אם הוא אנס אותה, הוא מקבל סקילה. אם היא הייתה בעולה, אם היא לא הייתה בתולה, אז עונשו בחנק. עד פה אנחנו יחד?
כן.
בסדר. עכשיו, יש דין משכב זכור, נכון? התורה מדברת, התורה אומרת לנו, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה. תוי ביי. יש איסור דורייתא, איסור חייב מיתה, על את זכר לא תשכב משכבי אישה. התורה מתארת את זה כמשכבי אישה. מפה אנחנו דושים שמדורייתא יש שתי שכיבות באישה. שהתורה מתייחסת, יש ביה כדרכה, שזה שהבעל ואישה חיים בצורה שיכולה להביא ילד לעולם, ואז יש ביה שלא כדרכה, וזה מציאות שבן אדם חי עם אישה, כמו בהמה, בן אדם חי עם אישה בנקב האחורי. זה נקרא ביה שלא כדרכה. עכשיו, בגמרות, במכות וביבמות, ופה אנחנו נראה בקידושין, הגמרא דורשת שמבחינה הלכתית, לכל איסור שבתורה, לא מעניין אותנו אם זה היה כדרכה או שלא כדרכה. בן אדם אונס אישה, אנחנו לא מתחילים לדון אם הוא עשה את זה ככה או ככה. כל דרך שהוא עשה את זה, בין אם זה כדרכה בנקב הרגיל, או שלא כדרכה בנקב האחורי, הוא חייב מיטה. וכן לכל האיסורים שבתורה.
רגע, נראה לי שרש בפרשה של ניוף, יש איזשהו עניין של, כלומר, אם
רש"י אומר מעשה חידודין. מעשה חידודין זה לא שלא כדרכה. זה דיון במפרשי הספרי, מה זה? אומרים שכנראה זה או חיבוקים או שדרך איברים אחרים. כל מקום אחר זה כבר, זה לא נחשב ביה. אבל מזה שהתורה קראה לזה משכבי אישה במשכב זכור, התורה לימדה אותנו שלגבי אישה יש שתי שכיבות. ושניהם, מבחינה דין דורייתא, לגבי כל האיסורים שבתורה, לא מעניין אותנו אם עשו את זה ככה או ככה. עכשיו, הגמרא דנה לגבי כל איסור, או לגבי הרבה מהאיסורים ספציפית, הגמרא דנה מה הדרשה לזה. הגמרא שלנו עכשיו תדון, דרך אגב, גם בזה, לגבי נערה מאורסה, אם הוא אנס אותה ככה וכו'. אז אנחנו נתחיל, וכמה זמן יש לנו? עד איזה שאנחנו לומדים מהם? בסדר, אז בואו נראה. המשנה אמרה לנו שאפשר לקדש אישה בביה. אומרת הגמרא, מינה לנו. מה המקור לדין הזה? אמר רבי אבו, אמר רבי יוחנן, תאמר קרא, התורה, כשהיא מתארת לנו המציאות של ניאוף, שאשת איש זונה, אז התורה אומרת, כי ימצא איש שוכב עם אישה ואולת בעל. ומתו גם שניהם. אז התורה מתארת את האישה שהיא מקודשת לאיש על ידי ביה, בעולת בעל, מלמד שנעשה לבעל על ידי בעילה. אז רבי יוחנן אומר, המקור לקידושי ביה זה הפסוק שמתאר אשת איש כאישה בעולת בעל, שבעלה היא בעל אותה, ממילא הוא נהיה בעלה, זה מקור לדין הזה שבעל יכול לקנות אישה קידושין על ידי ביאה.
בעולת בעל, זה מילה בעל ולא ביאה.
בעולת הכוונה היא ביאה. בעילה יש בעל, שזה לכאורה מלשון בעלות, ואז בעילה זה הכוונה ביאה. בעילה זה מילה אחרת לביאה. סתם כדאי לדעת. כללית, יש חיוב על כל אדם לדבר בלשון נקייה. אבל הגמרא אומרת לנו בפסחים, שהעניין של דיבור בלשון נקייה, זה אך ורק כשזה לא על חשבון הבנת הלימוד. ברגע שזה יהיה על חשבון הבנת הלימוד, אז צריך להשתמש באיזה לשון שצריך כדי להבין את הלימוד. זה, כדי להבין את הלימוד, אז כן, התורה לפעמים אומרת המילה תמה. התורה משתמשת בלשונות כדי כן ללמד אותנו את הדינים. אבל איפה שאפשר, צריך כן לנסות לדבר בלשון נקייה. אז רבי יוחנן אמר, רבי אבו ציטט את רבי יוחנן, שבעולת בעל מלמד אותנו שהוא יכול להיות בעלה, דיינו הוא קונה אותה לאישה על ידי בעילה. אמר לרב זרע לרבי אבו, או שרב זרע אמר את ההערה הזו למצטט, רבי אבו שציטט את רבי יוחנן, ואמרי לה ריש לקיש לרבי יוחנן, או שזה היה ריש לקיש לבעל הממרה המקורי לרבי יוחנן. חאורה זו ששנה רבי, האם זה מכוער בעיניך? האם אתה מצאת איזשהו פגם בזה שרבי דרש את הדין קידושי ביאה מהפסוק שכתוב, כי ייקח איש אישה ובעלה מלמד שנקנית בביאה? למה אתה מביא לנו פסוק אחר שמדבר על אשת איש שזינתה? למה אתה לא מביא את המקור של רבי, שזה המקור איפה שיש דיני קידושין, כתוב כי ייקח איש אישה ובעלה? מה רע בזה? למה הבאת לנו מקור חדש?
רבי למד את הרבי הזה במשנה, או שלא?
לא, זה לא במשנה. אנחנו רואים ציטוט מזה קודם, אבל זו ששנה רבי, הכוונה היא זה שרבי לימד. אז הגמרא עונה, אם מהתם, אם המקור היה מזה שכתוב כי ייקח איש אישה ובעלה, הווה מינה, הייתי מבין שהפסוק אומר לי ככה, עד מקדש ועד ארבעיל, שצריך קידושין וגם ביה. כי מה כתוב בפסוק? כי ייקח איש אישה, עושה קידושין ובעלה, ואז הוא עושה ביה. אז אם היה לי רק את הפסוק ההוא, הייתי חושב שבכל ביה צריך את שני, בכל קידושין צריך שניהם, כי ייקח איש אישה ובעלה, כתוב שניהם. כמה שמלן, בגלל זה אני צריך את הפסוק הזה, שאומר לי, אישה בעולת בעל, ללמד תשוניה בעל רק על ידי ביה, ממילא לא יכול להיות שקידושי כסף צריך גם ביה, אלא יש קניין של ביה, ויש קניין של כסף לחוד. אחרי שיש לי בעולת בעל, אני מסכים איתך לקרוא את הפסוק, כי ייקח איש אישה קניין כסף, ובעלה או קניין ביה. אבל המקור לדין הוא בעולת בעל, לא הפסוק הזה. כן?
שאלה, אז למה בכלל צריך הפסוק השני?
ובעלה. בוא נראה, הגמרא תשאל את זה בסוף. עכשיו, מה רבי יוחנן עונה? אם היה לי רק את הפסוק של רבי, הייתי חושב שכל קידושין צריך גם כן ביה. עכשיו, מה אנחנו אמרנו בהקדמה שלנו? אמרנו שיש דין בתורה שנערה מאורסה, דיין יש לה רק קידושין ולא נישואין, אם היא בתולה, אז העונש, אם היא זונה או אם יש אונס, העונש יהיה סקילה. עכשיו, מה אמרנו עכשיו לפי רבי יוחנן? רבי יוחנן אומר, אם רק היה לי את הפסוק הזה, הייתי חושב שכל קידושין זה רק עם ביה. אז אין לי אף מציאות של נערה מקודשת, נערה מאורסת, שהיא בתולה, נכון? אם כל קידושין צריך להיות עם ביה, אז אין לי מציאות של נערה מאורסה שהיא בתולה, ממילא אין לי מציאות של נערה מאורסה וסקילה. אז זו השאלה של הגמרא. מתקיף לרבי אבא בממל, אם כן שכל קידושין צריך להיות, אפילו קידושי כסף זה רק יחד עם ביה, נערה המאורסה דאמר רחמנה בסקילה, איך היא משכחת לה? איך יכול להיות לי מציאות של נערה מאורסה שאמרנו שמי שבועל אותה מקבל סקילה כשהיא בתולה? איך יש לי מציאות של נערה שהיא גם מאורסה וגם בתולה? אי דאקדיש ועד ארבעיל, באולי אם מדובר על מציאות שהוא קידש אותה בכסף, ואז הוא בא עליה, אז היא בעולה. אידה קדיש ולא בעיל, ולא כלום. הרי אתה טוען שאני הייתי מבין שבלי ביה, אז קידושי כסף זה כלום. ככה אתה היית קורא את הפסוק, אתה אומר, נכון? בלי הפסוק שלך בולת בעל, היית, אתה טוען שהיינו מבינים שכל קידושי כסף מצריך גם ביה. אז אם הוא קידש ולא בעל, אז היא עדיין בתולה, אבל היא לא מאורסה. אז זו הטענה של רבה בבר ממל. איך רבי יוחנן טוען, אני צריך את הפסוק פעולת בעל? כי בלי זה הייתי קורא את הפסוק שכל קידושין מצריכים ביה, אם ככה, אז אין לי מציאות של מאורסת בתולה. זו הקושיה של רבה בבר ממל על רבי יוחנן. אלישה, כן? אמרו הרבנן כמי דה אביי, אז התלמידים ציטטו את זה לפני אביי, והם רצו לתת תשובה. משכח עלה כגון שבא עליה הרוס שלא כדרכה. הם אמרו, יש לנו תשובה. מדובר על מציאות שהארוס קידש אותה בכסף, ואז באה עליה שלא כדרכה, היא עדיין בתולה, והיא מקודשת. אמר להו אביי, אז אביי ענה להם, שזה לא ככה, כי כולם מסכימים שהבעל עושה אותה בעולה, היא נחשבת כבעולה, וממילא אין את העונש של סקילה, גם אם הוא בא עליה שלא כדרכה. אנחנו אמרנו שהדין סקילה בנערה מורסה זה אם היא בתולה. אביי אומר, יש בתולה ויש בעולה. ויש בתולה שהיא בעולה. אם אישה מקודשת לבעלה והוא בעלה שלא כדרכה, אז היא בעולה. והיא גם בתולה. אבל אי אפשר לומר שהיא לא בעולה. כי אם בעלה שוכב איתה ככה זה נקרא שהיא בעולה, וממילא אומר אביי, לא יהיה סקילה, יהיה רק חנק. עכשיו, יש מחלוקת רבי ורבנן בכללית, אם 10 אנשים אנסו אישה שלא כדרכה, האם אנחנו מחשיבים את זה שהיא בעולה אחרי הראשון, והתשע האחרונים יקבלו חנק, או האם אני אומר, מאחר וכולם עשו את זה שלא כדרכה, כולם מקבלים סקילה, כי הייתה בתולה עד הסוף. אז המחלוקת הזו, היא מחלוקת לא פה, איזה מצוטט פה, אבל היא מחלוקת רבי ורבנן. האם ביה שלא כדרכה עם נערה מאורסה, האם זה עושה אותה בעולה אחרי הראשונה או לא? אז אביי אומר, כל המחלוקת הזו היא רק לגבי אחרים, אבל עם בעלה כולם מסכימים שאם הוא היה איתה שלא כדרכה, למעשה היא בעולה. זה מה שאביי אומר, וממילא זה לא תשובה. הם רצו לענות, יש מציאות של נערה מאורסה, גם אם קידושין תמיד מצריכים ביה, יכול להיות מציאות שהוא קידש אותה בכסף, ובא עליה שלא כדרכה, והיא עדיין בתולה, וזה המציאות שאתה דיברה עליה, נערה מאורסה שהיא בתולה. זה לא הוכחה. זה הקושיה על רבי יוחנן, כן? רבי יוחנן טען שאני צריך את המילה בעולת בעל, כי אם היה לי רק ובעלה, הייתי חושב שתמיד צריך ביה. הקשנו, איך יכול להיות שתמיד צריך ביה, אז אין לי נערה מאורסה שהיא בתולה? רצינו לענות, לא, יש לך כזו מציאות על ידי ביה שלא כדרכה. אומרנו, הבעיה, ביה שלא כדרכה לא פותרת את הבעיה, כי היא עדיין נחשבת בעולה. ואל תאמרו לי מחלוקת רבי ורבנן, כי גם רבי וגם רבנן יודו. המחלוקת הזו לגבי 10 שבאו על נערה מאורסה, 10 אנשים זה רק 10 אנשים זרים. אבל בעלה ודאי כולם מסכימים, עושה אותה בעולה בביה שלא כדרכה. זה מה שאנחנו אסף לקרוא. אלישע, אתה איתנו? אוקיי. אומרת הגמרא, אמר לו אביי, אתם איתי? כן, אישה? עד כאן לא פליגי רבי ורבנן. כל המחלוקת רבי ורבנן זה אלא באחר, זה רק באדם אחר. אבל בעל, אבל אם הבעל חייתה שלא כדרכה, דברי הכל, אם בעליה שלא כדרכה, עשה בעולה. כולם מסכימים שגם שלא כדרכה, הבעל עושה אותה בעולה, ואם מישהו אחר ישכב איתה, העונש יהיה חנק ולא סקילה. מהי? מהי המחלוקת רבי ורבנן? דתניא. הברייתא אומרת, באו עליה 10 יוד אנשים, ועדיין היא בתולה, כולן בסקילה. תנא קמא, רבנן סוברים, שכולם מקבלים סקילה, מדובר פה על מציאות של אונס. כאילו, 10 אנשים מנסו אותה שלא כדרכה, כולם בסקילת הנקמה אומר, כי היא הייתה בתולה אצל כולם. רבי אומר, אומר אני, הראשון בסקילה וכולן בחנק, כי אחרי הראשון היא כבר לא נחשבת בתולה. אז הבאי אומר, כל המחלוקת זה עם אנשים זרים שאנסו אותה. אבל עם בעלה זה לא דיון, ודאי שהיא נחשבת בעולה אחרי גם שלא כדרכה. ממילא יש נקושיה על רבי יוחנן. איך רבי יוחנן טען אני צריך בעולת בעל? הוא אומר, אחרת הייתי מבין שתמיד צריך ביה על ידי קידושין. לא יכול להיות, כי אז אין לי מציאות שנערה מורסה שהיא בתולה. ואל תאמר לי שזה מדובר על שלא כדרכה, כי היא עדיין בעולה. אמר רב נחמן בר יצחק, משכחת לה כגון שקידשה בשטר. פשוט מאוד. אם הוא קידש אותה בשטר, אז היא עדיין בתולה. התורה דיברה איתי על נערה מאורסה, כן? התורה דיברה איתי על נערה מאורסה, שהיא עדיין בתולה. על איזה מציאות התורה דיברה? דווקא שהוא קידש אותה בשטר. ממילא עדיין בתולה. ויכול להיות שבאמת, קידושי כסף, אם לא היה לי את הפסוק של רבי יוחנן, הייתי חושב תמיד מצליחים דייה, עדיין יכולה להיות לי נערה מקודשת בתולה, כשהוא קידש אותה על ידי שטר. תשובה מאוד פשוטה, הכי פשוט שיש. אבל הטענה שלא הייתה, רבי יוחנן אמר שאם לא היה לי את הפסוק בעולת בעל, הייתי מבין שאם כסף זה לא קידושים, בלי ביה. כי ייקח איש אישה ובעלה שצריך כסף וביה. אנחנו אמרנו, איך יש לך אהבה מינה כזו? אז עכשיו אנחנו אומרים, יכול להיות לו אהבה מינה כזו, כי נערה מורסה, זה על ידי שטר. כן?
יכול להיות
מציאות
של נערה
מורסה
במקרה של
קידושים
בשטר.
כן, אנחנו דנים עכשיו בהווה מינה. רבי יוחנן אומר, אם לא היה לי בעולת בעל, הייתי מבין שקידושי כסף רק חלים עם ביה. שאלנו, אז איך יש לי נערה מורסה בתולה? ענינו על ידי שטר, פשוט מאוד. משכחת לה, אני הייתי מוצא את זה, כגון שקידשה בשטר. הועיל וגומר ומוציא, מאחר ושטר גומר ועושה גט, גומר ומכניס, הוא גם עושה קידושין גמורים. בסדר? עכשיו, בוא נעצור פה כמה רגעים, רק נשים לב לכמה דברים. קודם כל, הרמב״ם מצטט את השורות האלה בגמרא, הרמב״ם אומר, מפה מוכח שקידושי שטר הם דאורייתא גמור. כי גם קידושי כסף, הוא אומר, בעצם הכל דאורייתא. כסף, ביה ושטר זה הכל דאורייתא. אלא מה? שכסף לא כתוב מפורש. כסף נלמד על ידי גזרת שווה. כיחה, כיחה, מסתי אפרון. שטר, הוא אומר, יותר חזק מכסף. כי כסף אין לי שום רמז. שטר, אתה תאמר לי, גם אין לי רמז. כתוב, יצא והייתה. מה רמז? אומר הרמב״ם, כי לא יכול להיות שרק ביה זה דורייתא גמור. כי אם רק ביה זה דורייתא גמור, אז איך התורה מדברתי על מציאות שנערה מאורסה שהיא בתולה? חייב להיות שהיה ברור לתורה מדורייתא, כשאתה קורא את התורה, אתה חייב לדעת שיש עוד קידושין חוץ מקידושי ביה מדורייתא. כי התורה מדברת איתך על מציאות שנערה מאורסה בתולה. כן? אז הרמב״ם אומר, אז זה נאמר, זה קידושי שטר. ממילא שטר וביה, הרמב״ם אומר, הם ברמה של דורייתא ברור. קידושי כסף זה דורייתא מדברי סופרים. זה דורייתא שמהמסורת שלנו אנחנו לומדים את זה מהתורה. אבל זה לא אותו רמה דורייתא כמו שטר. מה, תאמר לי, היום שאנחנו מקדשים את כל הבנות, כל אחד מקדש בכסף, הם פחות מקודשות מקדושים אחרים? לא, זה לא העניין. אנחנו נראה בעזרת שם רשי שמשמע כן. קידושי כסף יש פן שהם יותר קלושים, רשי בשם רבותיו, אבל זה לא להיום. אבל הרמב״ם מביא את הגמרא הזו בעצם. הרמב״ם באגרות, בתשובות, אחד מהתשובות שהרמב״ם כתב.
אז בסופו של דבר, מה המעמד של...
כולם אותו דבר. כפי ההבנה שלנו, כולם אותו דבר. כסף, ביה ושטר.
מה התכוון הרמב״ם?
זה כבר דיון ארוך. זה הרמב״ם בא ליישב מה הוא התכוון הוא עצמו. כשהוא אמר שכסף מדברי סופרים, מישהו חשב שהוא התכוון דרבנן. אז הוא כותב במכתב, לא יכול להיות, לא התכוונתי דרבנן. זה ודאי שקידושי כסף דאורייתא. אלא מה? אז הרמב״ם שם מעריך מה? זה כבר דיון ארוך, מה הרמב״ם כן התכוון. זה דבר אחד. דבר שני, כשמעבירים, כשלומדים עם חתן או בכלל, כשאני לומד עם מישהו שהולך להתחתן ועולה נושא של שלא כדרכה, אז אני תמיד אומר לו, תדע, שא' רש"י כותב, הגמרא אומרת שזה מעשה שזה חוץ מזה שזה מעשה בהמה, זה גם כן מעשה שהגמרא אומרת מרחיק את דעת האישה מדעת בעלה. זה מעשה, זה לא דבר, הרי כשזוג יחד זה דבר שמקרב את שניהם. כשזוג יחד באופן כזה זה דבר שמרחיק, זה לא דבר שמקרב. וגם כן, בעצם זה מעשה שבחיי נישואין, חוץ מזה שזה בעצם פגיעה לא רק בכבודה, אלא גם כן פגיעה פיזית, זה, הגמרא אומרת זה כואב לה, זה נקרא עינוי, גם כן הגמרא אומרת לנו שמי שעושה את זה, אז יש לו ילדים עם מומים, הילדים יוצאים עם בעיות.
רגע, מה מדובר?
ביה שלא כדרכה.
אין פה ילדים בזה. לא יהיה
ילדים. בוא נאמר אשתו בפעם אחרת תיכנס להיריון, או אשתו כבר בהיריון. זה כבר אומרת שזה דבר שיגרום לילדים שיהיה להם מומים. זה כמרה בנידה, כמדומני בנידה. זה כבר אומרת שאחד מהמורים פעם בא אליו מלאך וגילה לו. אמר לו, למה יש מומים כאלה ומומים כאלה ומומים כאלה? אז אמר לו, אני אומר לך בשמיים, הסיבה שיש את זה, נכפין מפני מה יהבו. אז הוא אמר לו, נכפין ילדים שיש להם בעיות מסוימות, שהם לא יכולים ללכת טוב, שהם לא יכולים לעמוד טוב, שכל מיני בעיות פיזיות, זה בגלל אלה שהגמרא לפעמים קוראת זה, הופכים את שולחנם, שמשמשים עם נשותיהם שלא כדרכה. וגם כן, בעצם נפסק, שהאופן היחיד שזה יכול להיות מותר, זה אם הוא לא מוציא זרע לבטלה. אם הוא לא מוציא זרע באותו מקום. וכבר כתוב באגרות משה, שפסיק רישא, שוודאי שהוא יוציא זרע באותו מקום. אז המעשה בעצם הוא מעשה אסור מכמה כיוונים. זה חשוב להזכיר, כי הרבה פעמים אנשים קוראים את הגמרא, והגמרא אומרת, יש אופציה כזו, יש אופציה כזו, אז צריך להבין שזה לא בדיוק ככה מבחינה הלכתית. חוץ מהצד הרוחני, גם הצד המעשי, מבחינה הלכתית, בעצם נפסק שהוא אסור. חוץ מהבן אדם לחברו שבדבר. אני סובר שכשמלמדים חתנים, אז במיוחד, אם אתם, יש לכם עסק עם אנשים שהם לא תמימים שישבו בישיבה מגיל 2, אז חשוב להתייחס לדברים שעדיף שבן אדם ידע מה מותר ומה אסור, מאשר שהדברים לא יהיו ברורים, וכן כדאי שיהיה לו את הפרספקטיבה שחזל. שחזל דיברו על זה כדבר מאוס, אבל בכל זאת זה מופיע בגמרא, כי הגמרא כן דנה בצד ההלכתי של המעשה. כן.
אז לפני,
אם
אנחנו
כבר
מדברים על זה, אני זוכר בשבר, מאז שלמדתי זה לפני, מסודים, לפני שכתבתי. אבל כשגמרא, בכל הספרים הלכתיים, כשהם משתמשים בביטוי זה, שלא כדרכה, הכוונה היא רק המעשה...
ככה להלכה, כן.
כלומר, לא, אין אף מקום, אין מקום שמדובר על ביה רגילה, אבל...
חלק מהראשונים כותבים את זה ככה, אבל זה לא נפסק. יש מהראשונים, על פי הקבלה, קשה לי לומר לא נפסק, כי בדברים האלה... אז בוא נעצור פה. אנחנו בריף דף ה' עמוד א' בדפי הריף. אמר רב ואמר בנחמן, כתב לו על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, ביתך מקודשת לי, ביתך מאורסת לי, ביתך לי לאינטו, בין על ידי אביה, בין על ידי עצמה, מקודשת מדעתו. אז הריף פה צירף את שתי אמרות הראשונות של רבא, מדובר פה על והוא שלא בגרה. יש לו בת שעוד לא בוגרת, אז היא יכולה לקבל את זה, או אביה יכול לקבל את זה, כל עוד שאביה יודע מזה. כתב לה על הנייר או על החרס, אף פי שם בו שווה פרוטה, הרי את מקודשת לי, הרי את מרוסת לי, הרי את לי לאינטו, בין הידי אביה, בין הידי עצמה, מקודשת מדעתה, והוא שבגרה. כשהיא בגרה, זה הכל תלוי בדעתה, היא יכולה למנות אבא כשליח. שטר הירוסין שכתבו שלא לשמה, אינה מקודשת. תעיד כשוויה ליציאה, ישנו הקש בין קידושין לגירושין, דכתיב יצאה והייתה, מה יציאה בעינן נשמע? כמו שגט צריך להיות כתוב לשמע, אף הוויה בעינן נשמע, גם קידושין צריך להיות לשמע. אנחנו בדפי עמוד ב' בריף, איתמר, כתבו לשמע ושלא מדעתה, רבא ורבינה אמרי מקודשת, רב פאפא ורב שרביה אמרי אינה מקודשת, והלכתא כרב פאפא ורב שרביה, הריף פוסק כמוהם שהיא לא מקודשת, משום דמותווינה עליו דרבה ורבינה מהדת נען, הן כותבין שיתווי רוסין אלא מידת שניהן. או, כמו שאתה רצית לומר, שהגמרא הרי מביאה ראייה לרב פאפא ורב שרביה מהברייתא, ואף אגב דמוק מילה בשיתרי פסיקתא, ולמרות שהגמרא לכאורה דחתה את הראייה, בוא נדלק שנייה לסוגריים, ההוא שינוי ההוא, זה בעצם סתם הגמרא נותן תשובה, ולא סמכינן עלי, ולא סמכנו עליו. דערבה שיבטרה, החיוקמה, בפרק הנושא את האישה, בשטרי אירוסין ממש, כרב פאפה ורב שרביה, למימר דרך תקוותיו. שהרי רבשי, שהוא בטרה, הוא האחרון, הוא הרי, כשהוא מסביר את הברייתא הזו, בכתובות, הוא מסביר את זה לא כמו הדיחוי של הגמרא. אז זה חוזר למה שאמרנו, שהתירוצים של הגמרא הם שינוי דחי, כי כללית הגמרא מנסה לדחוק, אולי אפשר לתרץ ככה, אולי אפשר לתרץ ככה, אבל זה שהגמרא תרצה את זה עדיין לא אומר שזה האמת. בוא נחזור שנייה לסוגריים, הוא חדרב גידל המרב, ואמר רב גידל המרב, כמה אתה נותן לבנך, כמה כך וכך, כמה אתה נותן לביתך, כך וכך, ועמדו וקידשו, הנה הדברים הנקנים באמירה. זה היה אמרה של רב גידל, ורצים לומר שהשטרי פסיקתא זה זה. ששטרי רוסין זה שטרי פסיקתא, וזה ההסכם הזה, מה כל אחד נותן לילדים.
מהו הלשון ההוא
שינויה? אותו דבר זה רק תירוץ. ההוא זה שינויה, זה רק תירוץ, אבל זה לא בעצם, זה לא עומד. טוב, את ההמשך נקרא בעזרת שם פעם את הסוגריים. נכון, זה בעצם סוגיה בהמשך, נקרא את זה פעם הבאה בעזרת שם.